במשך 5 שנים הדרכתי את הטיפוס לקילימנג'רו, אבל במאחורה של הראש נראה לי ישבה ההנחה, או השאלה יותר נכון, האם זה באמת טיפוס? אולי צריך לקרוא לזה הטרק לפסגת הקילימנג'רו. הרי הגענו ל-5,895 מטרים, חייכנו, ואם זה לא טיפוס הרים, אז מה זה טיפוס הרים? שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים, טיפוס אולי גם עכשיו, וכל מה שמעבר. ומה בעצם הנושא שלנו היום, איזהב?
שלום לך.
שלום לך.
היום תכף נדבר על הנושא שאולי הוא הכי קלאסי ופשוט, ואולי אפילו היינו צריכים להתחיל איתו, אבל דווקא העדפנו לצלול הרבה יותר עמוק למים, והיום נדבר בעצם על טיפוס, טיפוס הרים. אבל כשאנחנו מדברים על טיפוס הרים, אנחנו לא מדברים רק על הפעולה עצמה, אלא בעצם היום נדבר על החלק המורכב ביותר, ומה שמבדיל טיפוס הרים משאר הפעילויות שהן קשורות בעלייה להרים, שזה ההתמודדות עם המימד הוורטיקלי, המימד האנכי. בעצם הנושא של היום יהיה המימד הוורטיקלי. כי בעצם קודם העלית את זה בשאלה על הקילימנג'רו. האם הטרק לפסגת הקילימנג'רו, האם נחשב טיפוס הרים? מה ההבדל בין טרק לפסגת הקילימנג'רו לטרק לפסגת הר הכרמל? וכאן עולה בעצם השאלה, מה זה בעצם מטפס? אז מה זה בעצם מטפס, עומר?
בתכלס, אני מניח שזה לקחת את כל מרכז הכובד שלך למעלה, וזהו. איכשהו זה נשמע פשוט, אני מניח, אבל תכלס, כשחושבים על זה, כאן כל הבעיה.
זה, האמת היא בדיוק זה. האדם מעולם לא תוכנן להתמודד עם תנאי הכבידה שקיימים במרכז האנכי. אנחנו נועדנו לערוב בסוונות, נועדנו לצוד בחבורות, במישורים גדולים שיכולים לאכלס חיות ענק. ובעצם חוץ מהאגודל, שזה האיבר היחיד שאיכשהו מסייע לנו באמת בלטפס על עצים בג'ונגל, אם היינו צריכים גם את זה לעשות, אין לנו שום איבר, שום תא בגוף שאמור לעזור לנו להתמודד עם המימד האנכי. וגם לגבי האגודל והאבולוציה שלו, יש על זה הרבה ספקות אחרות, האם זה נועד לכלים וכן הלאה, לזה פחות ניכנס כרגע, אבל זה לא הסיפור, זה לא אנחנו. אנחנו נועדנו ללכת אל שתיים, בסבבה, על השביל, לטייל וכן הלאה. המימד האנכי, המימד הוורטיקלי, הוא משהו שאנחנו פשוט מאוד לא נבננו אליו, גם לא אבולוציונית. אני אגיד יותר מזה, ניחו היו לנו אצבעות ידיים ורגליים שיכולות איכשהו לאחז בסלע, בקלות, להידבק, כל רעיון אחר שיש לך. האיבר הכי משמעותי בטיפוס, שבו אנחנו צריכים להשקיע הכי הרבה זמן, הוא זה שמעוטט לנו בכל דקה ודקה שאנחנו בגובה זהירות, זה המוח. פחד גבהים קיים ברמה מסוימת אצל כל אחד מאיתנו, והוא משתק לחלוטין. יש מי שזה ישתק אותו גם בהליכה על שביל צר, ויש מי שזה ישתק אותו ברגע שהוא מטפס גבוה וגבוה וגבוה, ורואה את נקודת הארגינה האחרונה תחתיו, זה מאוד מקשה על התנועה, זה גורם להזעה, זה גורם ללחץ גדול בידיים עצמם, ואז בעצם זה ממש יכול לעצור ולפגוע בטיפוס בצורה משמעותית. כל מי שטיפס בעבר בהובלה, כבר אני אפרט מה זה, הרגיש את זה, וזה העבר הכי חשוב בעצם לטיפוס. זה העניין הזה של המוח. ואז בעצם אם אנחנו חוזרים לאחורה, האם הטיפוס על הקילימנג'רו אפשר לקרוא לו אלפיניזם? האם אפשר לקרוא לו טיפוס? האם יש שם התמודדות עם המימד הוורטיקלי? מה אתה אומר?
יש אולי יום אחד שבו אנחנו נעזרים באגודלים ובקצת בקצות האצבעות, יום אחד קטע טכני שבו אשכרה אנחנו עולים קיר וורטיקלי, אבל בתכלס אנחנו, זה די טרק. אני חושב ש... עצם העובדה שזה נקרא טיפוס, זה רק אולי נשמע יותר טוב, יותר מיתוגי קצת, אבל בפועל אין שם שום אלמנט שקשור למה שאנחנו הולכים לדבר עליו. אולי קצת פחד גבהים, לא פחד גבהים, מחלת גבהים, שקשור להרים גבוהים יותר, זה פחות לאופי של הפעילות עצמה. אז נראה לי שנכון יותר לקרוא לזה הטרק לפסגת הקילימנג'רו, כי זה באמת, זה מה שזה.
זה באמת, זה מעלה שאלה שהיא כמעט פילוסופית על הפער הזה בין טרק לבין טיפוס. אנחנו נמשיך להתעסק בזה קצת, גם בפרקים הבאים, כדי לעשות איזושהי מין הבחנה בין זה לזה. אני חושב שכן כדאי לקרוא לזה הטיפוס לפסגת הקילימנג'רו. אני חושב שההתמודדות עם ההר היא בעצם הסיפור של טיפוס הרים. אבל יחד עם זה, יש בטיפוס הרים רמות, ואין ספק שככל, מה זה אין ספק? ככה זה בנוי. ככל שההתמודדות עם המימד הוורטיקלית היא קשה יותר, גם רמת הטיפוס או רמת הקושי של הטיפוס עולה בהתאם. רמת ההתמודדות עם המימד הוורטיקלי בקילימנג'רו היא יותר קלה, יותר פשוטה. ואז בעצם זה הופך אותו לטיפוס הרים מאוד מאוד פשוט, יותר באמת למין טרק לפסגת ההר. זה דקויות קטנות, אבל זה בעצם רק נועד לא חס ושלום כדי לזלזל בטיפוס לקילימנג'רו, באמת חס ושלום, אלא הפוך, כדי לנסות לייחד את הסיפור הזה של אלפיניזם. מה בעצם ההבדל? מה אנחנו עושים אחרת? וכאן, כדי לעשות את זה בכלל, לעשות את זה אחרת, לעשות את זה באופן כללי, אנחנו צריכים שלושה דברים. אנחנו צריכים עזרים שלא קשורים לגוף שלנו, שוב, כי אנחנו חייבים עוד דברים. אנחנו חייבים לאמן את הגוף שלנו למימד הוורטיקלי הזה. ואחרון חביב והכי חשוב, שוב ושוב ושוב, אנחנו צריכים לאמן את האיבר הכי חשוב שיש לנו פה, וזה המוח. בפרק הבא נפרט על כל אלו, נקשור את זה לפרקים הקודמים, ואתה תראה איך אנחנו ממש יפה נחבר את הנקודות לאט לאט, וזה יבהיר למה סקי היא פעילות של אלפיניזם, והליכה עם סנדלי שלג, לא, נורא פשוט. אז רק לפני הכל, אני שוב אדגיש מה שגם אמרתי קודם לגבי הקילימנג'רו. כל מה שאנחנו מדברים עליו פה, זה הבסיס ליכולות האלפיניסטיות, או ליכולת של האלפיניסט. יש אפשרויות קלות ונגישות, נגיד טיפוס למונטרוזה בגבול איטליה ושוויץ, תכלס גם כן טרק, פשוט טרק עם, קרמפונים. האם אפשר לקרוא לו אלפיניזם? כן, כי יש שם קרבסים בקרחונים, וצריך ללכת עם חבל, וצריך לדעת מה לעשות, וצריך את כל היכולות האלה. האם יש שם התמודדות משמעותית עם המימד הוורטיקלי? לא. אבל הוא מרכז הרבה מאוד יכולות שכן דורשות מאיתנו את ההיכרות עם המימד הוורטיקלי, ואת היכולת לפעול בו במידה וקורה משהו, כמו נפילה לקרבס. אז שוב, זה מאוד מאוד אפור, אבל אנחנו מדברים פה כל הזמן על הבסיסים ליכולת האלפיניסטית. ככל שאנחנו משלבים יותר ויותר ויותר בסיסים ויותר יכולות, רמת הקושי עולה. ככל שאני צריך לטפס גם סלע, גם קרח, גם לגרוש למטה, רמת הקושי והמורכבות עולה, אבל מן הסתם גם הסיפוק עולה. יש קשת מאוד רחבה של פסגות ומסלולים, בהם ניתן להביע את היכולות האלה שאנחנו מדברים פה, במגוון של עונות. ושוב, אנחנו מדברים על הבסיסים של העולם הזה. כדי באמת לעשות איזשהו סדר והבנה לכם, השומעים, המקשיבים לפודקאסט. נתחיל מהחלק הקל ביותר להבנה, שזה הציוד, ממנו נזרום לגוף ולטכניקה ומשם על המוח שלנו. אנחנו ניקח את כל הדוגמאות בעיקר מעולם טיפוס הסלע, שהוא גם יותר נגיש, יותר ברור, ראינו את זה הרבה יותר בסרטים או בחיים, אבל שוב, אנחנו ננסה להרבב כמה שיותר כדי להבין את המימד הזה האנכי. מטרת הציוד, בסדר, אפשר להתחיל? אתה מאשר, אומר?
אני איתך לגמרי. זה באמת למי שמגיע מהעולם הזה, יכול להיות שהפרק הזה יישמע לו מאוד טריוויאלי, אבל המטרה היא באמת להניח גם במבואות שאנחנו עושים כאן, וגם בסדרה הזו בכלל, את הדברים הכי בסיסיים כדי להתחיל ולהיכנס לעולם הזה.
דווקא כחלק מהפרק אני אענה לך על השורה האחרונה ואגיד שלמי שיש הרבה ניסיון בטיפוס, הפרק הזה דווקא יכול מאוד לדבר עליו, כי אנחנו באמת מדברים פה על הפילוסופיה של כוח הכבידה, לא יודע איך עוד איך לקרוא לזה. באמת על הבנה רגע אחת של המימד הרוחני הזה קצת אולי, שיש בטיפוס ובאלפיניזם, ולא על המימד הטכני. זה למה זה יכול להיות דווקא יותר מעניין למי שיש לו גם יותר ניסיון. אבל יאללה, בוא נתחיל. מטרת הציוד היא בעצם לעזור לנו לנוע במימד הוורטיקלי. שוב, אין לנו אף איבר בגוף שמותאם לדבר הזה. ואם נחזור רגע לפרקים האחרונים, אז תחשוב שבעצם מטרת הקרמפונים וגרזני הטיפוס בקרח, היא לאחז בחומר המוזר הזה, קרח. מטרת מגלשי הסקי היא בעצם לסייע לנו לעלות ולרדת בחומר הרך הזה, שלא ניתן באמת לנוע בו בלי הגדלה מאוד משמעותית של שטח הפנים מתחת לרגלנו. ואז זה פותח לנו בעצם גם אזורים בהם השיפוע הוא מאוד מאוד תלול, גם בדרך למעלה וגם בדרך למטה, וברגע שאני עושה את זה עם סקי מתחת לרגליים, שזה נכון מאוד משונה, כי זה עוד יותר לא מותאם לגוף שלנו, אני יכול גם כאן להתמודד בעלייה ובירידה, עם החומר הרך הזה, שהסקי בעצם עוזרים לנוע בו. בטיפוס סלע, זה אולי הכי קל להבין, כי שוב, אנחנו מכירים את זה הרבה מהסרטים, מהחיים, אנחנו בעצם משתמשים באצבעות שלנו, ובידיים, ובפוזיציה, או פוזיציות מאוד לא טבעיות של הרגליים שלנו, על מנת לאזן את מרכז הכובד, ככה שהרגליים שלנו הן אלו שידחפו אותו כלפי מעלה. זאת אומרת שאני לא מטפס רק עם הידיים כל הזמן, אחרת זה כמו לבצע אינסוף תרגילי מתח. הפוך, אני בעזרת הידיים והאצבעות כל הזמן מין מסדר את הגוף שלי ואת הפוזיציה, בצורה כזו שהרגליים שלי יצליחו לדחוף את מרכז הכובד שלי כלפי מעלה. זאת הטכניקה של טיפוס סלע. פותח סוגריים, זה גם הטכניקה של טיפוס קרח. זה אותו דבר. אני מאזן בעזרת הידיים והגרזנים את הפוזיציה שלי ככה שהרגליים שלי יוכלו לדחוף אותי כלפי מעלה. אותו דבר. וגם בשל אגרח שאני מטפס עם גרזן אחד ואולי מסקי על הגב, זה אותו דבר. כל הזמן הידיים, המטרה שלהם היא רק לאזן את מרכז הכובד, ככה שהרגליים יצליחו לדחוף אותו כלפי מעלה. את רוב העבודה בטיפוס, בכל מימד ורטיקלי, עושות רגליים. הן הרבה יותר חזקות מהידיים עצמם, בטוח הרבה יותר מהאצבעות, שכל המטרה שלהם זה לתפוס אחיזות קטנות, וזאת בעצם הטכניקה. זה הכל. כל המימד הזה של הגוף, תראה, סיכמנו אותו פה במשפט אחד קצר. שהידיים יסדרו את מרכז הכובד מעל הרגליים, ושהרגליים ידחפו למעלה. טיפוס, סיימנו. אבל זאת בעצם רק ההתחלה. כי השריר החשוב ביותר, אתה זוכר מהו? זה המוח. אבל גם בשבילו יש לנו עזר. ובעזר הזה זה יפתיע אותך לשמוע מהו העזר למוח, כי כאן אני בעצם מתכוון לחבל. למה אני מתכוון? הדבר שמנו אנחנו הכי חוששים הרי הוא נפילות. שם בא לידי ביטוי פחד הגבהים שלנו, ששוב לכל אחד מאיתנו, גם למטפסים המנוסים ביותר. אבל פה יש עוד פעם את האמצעי המדהים הזה שהוא החבל. החבל הוא למעשה העזר או כוח העזר למוח שלנו. הוא גורם לנו להבין, באמת להפנים את העובדה הזו, שגם אם ניפול, ננצל ולא נמות. והוא בעצם מנטרל את הפחד הכי גדול שלנו בטיפוס, שזה הפחד ליפול ולמות. שזה נשמע מאוד מוזר או קיצוני, אבל זה מה שזה. אתה פשוט אומר עצמך, פאק, אני הולך למות, נקודה. אבל אז אתה מסתכל על החבל, מסתכל על האחיזות, מסתכל על איך בנית את המערכת, ווואלה, אולי זה לא יקרה. אני אומר שבאופן כללי, החל מרמה מסוימת, כל הטכניקה הזו שדיברתי עליה כבר קודם, יש עוד המון מה לשפר, המון, שרירים, כושר, המון מה לשפר, אבל בפועל, מה שמשתפר זה המוח שלנו. הוא הופך להיות יותר ויותר מיומן, אנחנו מתחילים לסמוך על הגוף שלנו ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, וזה מאפשר לנו לעבור פשוט מחסומים פסיכולוגיים לא פשוטים, שעם טכניקה, גם הכי טובה בעולם, לא היינו מצליחים. דוגמה מעולה זה הפער בין מטפסים בקירות בולדר, לבין מטפסים באמת בטבע. בבולדר, שאתה כולה 4-5 מטרים, הכי הרבה מעל מזרון מאוד מאוד עבה, אתה מרשה צריך לעשות כל מיני תנועות, מה זה אתלטיות ומגניבות, זה מה שכיף בבולדרינג. אבל בטיפוס, אתה בחיים את רשה צריך לעשות את זה, שלא לדבר בעצם באלפיניזם, שהכל אתה צמוד והדוק, ולא מעיז לעשות כל מיני דברים כאלה, זה בעצם תרגול של המוח. זה הכל, לעשות את אותו דבר, מה שעזת לעשות כמה מטרים בודדים מעל המזרון, לעשות את זה עכשיו גם בגובה של אלפי מטרים, עם חבל, לבד, בשטח, זה גורם לך לעשות בעצם, זה גורם לשפר, סליחה, או גורם לך לשפר את המוח בצורה מאוד מאוד דרמטית. זה ברור הדוגמה?
כן, ברור, אני רק יוסיף שאני זוכר גם את את השלב, שוב, אני מתעסק בטיפוס ספורטיבי, והיום כבר הרבה זמן לא, אבל כשעשינו את זה, ככה חבר'ה, ויצאנו לטפס, וגם אפילו בקורסים הבסיסיים שעשיתי, יש גם שלב, זה מעין מעגל כזה, אתה גם סומך על הציוד, מה שבהתחלה אתה מרגיש, כאילו, הריתמה הזאת תחזיק אותי, החבל הזה באמת יחזיק אותי, ולאט לאט אתה מצליח, כנראה במוח, לשחרר את ה... חשש מזה שהציוד הזה לא יחזיק, ואז אתה עובר באמת לפעילות עצמה, שהיא ממש להביא את עצמך לכדי זה, זה איזשהו שילוב בין השניים, ממש גם לסמוך על הציוד, זה גם איזושהי דרך שאתה עובר שם.
חד וחלק. ושוב, זה לאמן את המוח, לסמוך על הציוד, כי הציוד הוא טוב, זה מתכת. אין, שום דבר לא השתנה בעשרות שנים האחרונות, זה המוח שלנו שמשתנה. אני אמשיך לבנות את זה, מהדוגמה שלך. בעצם טיפוס זה מטפס אחד, או אחת, שיביאו את מרכז הכובד שלהם גבוה יותר, בעזרת מטפס אחר וניהול החבל ביניהם. זאת אומרת, במידה ומרכז הכובד של המטפס שעכשיו למעלה יורד, זאת אומרת, הוא נופל, יש מערכת שמותחת את החבל ביניהם, שהמטפס שנופל בעצם נסמך על המשקל של המטפס שמאבטח אותו, שנמצא כרגע מתחתיו, ובשביל זה מה שצריך זה עוגנים, שבעצם ייצרו איזושהי נקודת אמצע מטוטלת ביניהם, שככה שבעצם מטפס אחד שמטפס גבוה, מעל המטפס שמאבטח אותו, ימתח את החבל בינו לבין המאבטח, ואז שכולם יישארו בחיים. בשביל זה צריך את נקודות העיגון האלה, שיהיו מחוברות, סליחה, אל המצוק, אחרת שניהם פשוט ייפלו עם החבל למטה אל הסלעים. וכאן יש המון סוגים של אמצעים לעגון את החבל אל הסלע. על אחד דיברנו שזה בעצם ברגי קרח, שזה לא לסלע, זה לקרח. אבל יש עוד המון אמצעים, החל מפיסות מתכת שמעוצבות כדי להתקע בסדקים, דרך אמצעים הרבה יותר מתוחכמים שממש נפתחים כזה בתוך סדקים בסלע, ועד טבעות ורצועות שפשוט נקיף איתם כל מיני זקיפים בסלע, שזה כיף או נורמלי. הציוד הזה כמעט ולא השתנה בעשרות השנים האחרונות, פחות או יותר משנות ה-70, אבל הוא פשוט השתדרג, הוא יותר קל, הוא יותר עמיד, הוא יותר נוח הפעלה ממש במכניקה של האצבעות, אבל בפועל, אנחנו תמיד נחפש בסלע את הנקודות החלשות ביותר, ואיפה שהוא לא אחיד באופיו, ושם, בעיקר בסדקים, במדרגות קטנות, אנחנו נמצא את המקומות בהם נוכל לאחז עם ציוד, וגם נוכל לאחז עם האצבעות. זאת אומרת שיש אחיזות שאני אוכל עם יופי את הידיים, את הרגליים שלי, ולטפס, ויש מקומות שאני אוכל בהם גם לשים אמצעי הבטחה, ולאגון את החבל אל המצוק. אמצעי הבטחה, בעיקר בסדקים, טיפוס, בעיקר, אבל שהוא ממש לא רק. בסדקים שמתאימים לכך, ועל כל מיני מדרגות קטנות כגדולות, וככה גם בעצם נקבע את רמת הקושי של הסלע שאני מטפס עליו. אם יש מעט מקומות לתפוס בהם הגינות, מעט מקומות לתפוס בהם את הידיים ואת הרגליים, וגם הם בשיפועים קשים או חלקלקים, מן הסתם רמת הטיפוס, או רמת הקושי של הטיפוס, הדירוג בעצם ילך ויעלה למעלה, וזה יהיה מקום למטפסים יותר ויותר מיומנים. ככל שמטפסים יותר, העניין ברמות קושי קלות בעצם יורד, והאתגר משתפר, המוח משתפר, וזאת בעצם הדינמיקה של השתפרות, בעצם של התקדמות בעולם הטיפוס. הדינמיקה בטיפוס עצמו, לא רק שההתקדמות, היא שיש מטפס מוביל, וזה גם השם שלו, והוא מציב אמצעים, מחבר אליהם את החבל, ממשיך את הפס, וכשזה יסיים, המטפס שהוביל יאבטח מלמעלה את המטפס שעכשיו מתחיל לטפס מלמטה, הבן זוג שלו, וזה בדרך יעלה למעלה ויאסוף את כל האמצעים, שוב, בין אם זה בריגי קרח, בין אם זה רוקים, כל מיני חתיכות מתכת ששמנו בסדקים. בזמן שהחבר מאבטח מלמעלה, מקצר בעצם את החבל ביניהם, גורם לכך שאם תהיה נפילה, היא תהיה הרבה יותר קצרה ותהיה פחות מתיחה של החבל. ואז הם נפגשים, מחליפים ציוד או מחליפים את התפקידים, מי מוביל, ושוב חוזר חלילה, מטפס אחד, מטפס ראשון, שם כל מיני הגינות על הסלע, על הקרח או מה שעושים, וחוזר חלילה. מטפסים אחד אל השני וכן הלאה. בעצם, זה שמוביל מטפס כל פעם מעט מעל נקודות האחיזה האחרונות שהוא עצמו שם בסלע. אם אני עכשיו רגע פותח סוגריים, זה מה שנקרא טיפוס מסורתי, טרדישנל, או הובלה טבעית בעברית. אבל יש גם משהו, עולם אדיר שנועד גם בעיקר, לא נועד בעיקר לאימון, אבל הוא ספורט בפני עצמו, אבל הוא אפשר לקרוא לו גם אימון להובלה טבעית או לטיפוס מסורתי, שזה טיפוס ספורטיבי, מה שציינת קודם, שזה בעצם של המצוק עצמו, עם דיבלים מאוד חזקים, מחוברות טבעות מתכת, ואליהם אני שם מחבר את אמצעי ההבטחה שלי. ואז אני לא צריך לא לחפש סדקים, ולא לקחת על עצמי עוד הרבה מאוד אמצעים. כיף ונורמלי, רוב מה שאנחנו מטפסים זה טיפוס ספורטיבי, אני אגיד יותר מזה, ברוב האלפים היום, איפה שאנחנו כבר צריכים מגינות כמו שצריך, כדי להבטח אחת השני מלמעלה, בעצם לבנות תחנות, כלומר, איפה באמת מטפס אחד עוצר, ומאבטח את המטפס מתחתיו, ברוב המקומות כבר נמצא כל מיני אמצעים ששמו לפנינו, בין אם זה יתדות שתקועים מעולה בסדקים, או בין אם זה ממש דיבלינג, כמו שדיברתי עליהם קודם. היום כל הגבול הזה בין טיפוס ספורטיבי למסורתי הולך ומתעמם. יש הרבה מצוקים, נגיד, פה בדרום צרפת, שאתה צריך את רוב הדרך לעשות בעזרת אמצעים, להבטח לעצמך, אבל בתחנות יש מקום טוב שאפשר להתחבר אליו, וזה נותן הרבה הרבה ביטחון, וזה חלק מהכיף, הערבוב הזה וההיכרות גם עם המסלולים. אז בעצם המוביל מטפס מעל נקודות האחיזה האחרונות, גם אם זה בטיפוס ספורטיבי, גם אם זה בטיפוס מסורתי, ואז בעצם יש כל הזמן שלב מסוים שבו אם הוא נופל, אז הוא נופל עד נקודת ההגינה האחרונה, את המתיחה של החבל בנקודת ההגינה האחרונה עם אורך החבל עצמו, ואז זה גם את המתיחה של החבל. החבלים שאנחנו מטפסים איתם יחסית רכים, ונמתחים היטב, כדי בעצם לייצר כמה שפחות לחץ על המערכת עצמה, וגם על הגוף של המטפס שנופל, שהאימפקט לא יהיה מאוד כזה אגרסיבי ואלים. ובעצם שמה המוח מתחיל לעבוד. ברגע שאני רואה את החבל מתחתיי, אני מתחיל לפחד. זאת הנקודה. זה למה, בעצם, טיפוס בהובלה, ופה אני אהיה קצת צנוב ואגיד, בעיניי זה באמת לטפס. כי לטפס שהחבל מעליך, לא רק שהוא עוזר לך בעצם עם שיווי המשקל, כי הוא כל פעם מושך אותך טיפה כלפי מעלה, להוביל זה באמת להתמודד עם המוח שלך, לראות את הנקודה האחרונה, לדעת שאתה בסדר, לדעת שיש לך עוד קצת זמן הנקודה הבאה, לדעת שגם זה בסדר, ולהתמודד עם הפחד הזה ועם המוח, באותו זמן שאתה צריך להתמודד בעצם עם הטכניקה של הטיפוס ומה עושים. ושם זה מתחיל להיות קשה, כי כשמתחילים בעצם לפחד, נלחצים נורא, מה זה נלחצים? אני נלחץ נורא, מתחילים לתפוס כל אחיזה, כאילו זה האחיזה האחרונה בחייך, אתה מתחיל מאוד להתעייף, מתחיל באמת לפמפם את השרירים. פה זה קורה, פה קורה בעצם הטיפוס, להתמודד עם המוח, להתמודד עם הגובה, להתמודד עם הפחד, בסביבה שלא נועדנו בעצם לחיות בה. ההתמודדות עם הפחד, לעומת זאת, מאוד משתפרת כל הזמן, גם כשהטכניקה משתפרת. כשאני באמת סומך, כמו שאמרת קודם, על הציוד, על הידיים, על הרגליים, על הגרזנים, whatever, אני פחות מפחד, ואז לאט לאט אני גם יכול לעלות ברמה. והציוד, שוב, זה מאוד low-tech. זה איך אני תופס את האחיזה בידיים, האם אני באמת מאוזן עם הרגל, אולי אני צריך את האצבעות בכלל להקיף איתם איזו מדרגה קטנה. איך אני מניף את הגרזן בקרח, האם אני סומך על זה שהוא רק סמטימטר בפנים, ולא עכשיו כל הראש או משהו כזה. זה מעניין, זה מעניין. לפעמים מה באמת הנקודות האלה שעוזרות לנו במוח. זאת הנקודה רגע אחד לקשר אל הסרט שתמיד שמדברים על טיפוס, מדברים עליו, שבעצם פתח גם את העולם הזה להרבה מאוד אנשים, שזה פרי סולו, שהיה בנטפליקס עם אלכס אונולד, שזה סרט מאוד מרשים, והוא מטפס מאוד מרשים. ויוסמיטי זה מקום מאוד מרשים. אבל מה שהכי מרשים בסרט הזה, זה לא יכולות טיפוס שלו. וזה לא אשתו, וזה לא הפארק, אלא זה המוח שלו. הוא כל כך מיומן, באמת. וגם מדברים על זה בסרט קצת, עושים לו כל מיני בדיקות, שהוא פשוט לא מפחד. הוא מצליח לתפקד במאות מטרים מעל פני הקרקע, לטפס, להיות מרוכז, לזכור את המסלול, זה אדיר. בלי המימד הזה של הפחד. זאת אומרת, אני בטוח שיש שם איזשהו מימד של פחד, אבל אצלו באמת זה עשרות מונים פחות מהאדם הממוצע. אני בחיים לא הייתי מסוגל אפילו לחשוב, לא לעשות, לחשוב על דבר כזה, אבל זה באמת יכולת פנומנלית בעיניי. עוד שורה אחרונה, לפני שמחזיר את זה רגע אליך, פה בעצם סיימנו את המעגל הזה, שקושר בין ציוד, יכולת פיזית ומוח. וכאן הוא בא לידי ביטול, השריר הזה, שהוא הכי חשוב לאלפיניסט, זה המוח. אם אנחנו מאמנים אותו כל הזמן, בטיפוס, בטיפוס כח, וגם במדרון סקי תלול, שלרדת בו כרוך בלפחד, או לא לפחד, מהשיפוע הרב, אנחנו נצליח לתרגל את המוח. זה למה ללכת עם סנדלי שלג, זה לא דווקא אלפיניזם. אולי יש כל מיני כלים שקשורים באלפיניזם, כמו חילוץ מקרבס, שאני צריך לדעת בהליכה עם סנדלי שלג. בהליכה עם סנדלי שלג זה טרק, כי אין שם מימד תלול כל כך, כי בעצם אני לא יכול עם סנדלי שלג להגיע למימדים תלולים כל כך, שלא לדבר על הרדת במימדים, בשיפועים, סליחה, תלולים כל כך. עם סקי אני יכול. וכאן בעצם מתחיל בעיניי ההבדל. אפשר עוד להתווכח על זה, כן? אבל מאמין שהבהרנו מספיק את הנקודה הזו של המימד הוורטיקלי, השיפוע שלו, שעושה את ההבדל. לסיכום אומר, אלפיניזם זה באמת להתמודד עם המימד האנכי, לנתח את הסיכונים, כמו שכל הזמן דיברנו קודם, לא דיברנו היום מילה אחת על מזג אוויר, אבל כל הזמן זה חלק מהסיפור, ולהמשיך לעלות למעלה, ולרדת למטה בביטחה. I rest my case.
כבוד נסים. כן, אני חושב שכשדיברת על הפסקה הזאת שעסקת בה, מתי בפועל הטיפוס מתחיל, כשאני עולה מעל הגינה האחרונה ומוביל את החבל איתי הלאה, ואז אני לגמרי תלוי ביכולות שלי ובכמה המוח שלי מאומן לעשות את השלב הזה. זה השלב שאני זוכר בו השעון מתחיל להפריע לך, ואז אתה מוריד או זורק אותו למאבטח למטה, או אתה מתחיל להזיע הרבה יותר, או מנסה אפילו ברגע האחרון לטפס למטה כדי לא ליפול באמת את החלק הזה, וצועק למוביל למתוח קצת יותר את החבל, לא יודע, הנפילה תהיה במינימום מרחק. אז כן, זה עולם שלם, ודיברנו רק על האלמנט שהוא נטו המוח, שלא לדבר על כל המסביב שצריך לנתח, וזה מטורף. על אף שאני רואה לא מעט סרטי אלפיניזם, וקצת קורא על זה, לא עוסק בזה בצורה אינטנסיבית כמוך, אני פתאום קולט לאט לאט כמה מופרע העולם הזה. כמה זה... קצת משוגעים.
ספורט אתגרי זה ממכר. זה הבעיה עם זה. ברגע שאתה מצליח לשפר את המוח שלך, התגובת, המשוב החיובי, הוא באמת ממכר. בין אם זה האנדרנלין, בין אם זה באמת היכולת הצלחה, בכל ספורט אתגרי. בין אם זה צניחה, ובטח ובטח כל מה שקשור בטיפוס הרים, זה... זוכר מה אמרנו בפרק הראשון? מה השריר הכי חשוב, או מה התכונה הכי חשובה לטיפוס הרים? לשכוח מהר. סבלת, פחדת, הזעת, היה בוץ. אבל בואי, שהגעת למעלה, באמת המשוב החיובי הוא כל כך חזק, ששוכחים הכל ורק רוצים לעשות את זה שוב. זה מה שזה.
לגמרי, לגמרי. איך מתחילים?
מתחילים עם קורס. מתחילים עם מישהו שיודע, או מישהי, אותו דבר. כמו כל מה שדיברנו בפרקים האחרונים, זה עולם מסוכן, זה עולם טכני מאוד, זה לא קשור לסביבה הטבעית שלנו. להתחיל טרקים לבד, פשוט צריך להתחיל ללכת בשבילים, נקודה. אין הרבה מעבר. אבל כל ההתמודדות הזאת עם הממד האנכי, צריך פשוט לפגוש אנשים שהתמודדו עם זה. בדרכי טיפוס, בארץ, בחול, יש אין סוף אפשרויות. שוב, אנחנו במעיין, שנה הבאה נעשה כל מיני תוכניות קצרות שבאמת ייתנו טעימות ראשונות למי שרוצה להתחיל להתקדם בעולם הזה. בארץ יש כמה מדריכי טיפוס, אנחנו יכולים להמליץ על חבר שלנו, עידו גייר, גראונד אפ, שמוציא קורסים כאלו אחרים, למותאמים לכל מיני רמות ולכל מיני רמות ניסיון נקרא לזה. בחול יש פה טיפ חמוד, יש עמותה צרפתית שנקראת UCPA, זו עמותה ללא מטרת רווח שהוקמה איפשהו בין מלחמות העולם כדי להוציא אנשים לשטח. יש גם קורסים באנגלית בכל העולם הזה של הרים, גם בעולמות לא הררים, אגב, קייקים וכל מיני שטויות כאלה, או לא שטויות, כל מיני דברים כאלה. זה מאוד זול יחסית, זה לא זול, אבל זה מאוד זול יחסית, אני מדבר על כמה מאות יורוים, נגיד, ל3-4 ימים, כמובן בלי הטיסה וכאלה, אבל עם הלינה וההדרכה ברמה מאוד גבוהה, וגם יש לא מעט תוכניות שלהם באנגלית. אפשר לדבר לפני כן לגבי ההדרכה, לגבי שפה שבה ידברו בקבוצה, אבל יש הרבה דוברי אנגלית שמגיעים מכל אירופה. זה אחלה, אחלה, אחלה דרך להתחיל. לדעתי לא מכירים את זה בארץ, וטיפ משמעותי.
רק אגיד שלפעמים גם קורסים בסיסיים, אפילו בקירות בולדר, למי שמגיע ממש מאפס פעילות בנושא הזה, או בכלל לא התעסק עם זה, גם שם אפשר לקבל... בסיס נורא טוב לתנוחות ולזוויות ואיך הגוף עובד עם ידיים ורגליים. אני זוכר שעשיתי קורס אחד, עשיתי גם קורס בחוץ וגם קורס בבולדר. אני זוכר שהיה משהו בתנאי מעבדה האלה שאפשר לי ממש להכיר קצת יותר טוב את את הכוח של האגודל ואת התנוחות ועם זה לצאת החוצה כמובן.
משהו שאפשר לי להכיר את כוחו של האגודל.
כוחו של האגודל. סגור את האגודל.
כמו כל דבר בעולם אלפיניזם, זה יקר. קורס כזה עולה כ-1,500 שקל, נגיד ל3-4 ימים בארץ עם מדריך טיפוס. ריתמה עולה בין 250 ל-500 כדי בכלל לתפוס את עצמנו לחבל. חבלים הבסיסיים יתחילו בכמה מאות שקלים. אפשר להגיע עד לחבל שמותאם לטיפוס קרח. גם ל-1,500, די בקלות, רק לאחד, צריך שניים. זה עולם יקר, אבל שוב, כמו כל תחביב, יש הוצאה שמוציאים. אני יכול לומר שהציוד מחזיק לנצח, פחות או יותר. אם שומרים עליו כמו שצריך, מה זה לנצח? הרבה מאוד זמן. אם שומרים עליו כמו שצריך, אין שום סיבה שאחרי השקעה ראשונית, בריא שרוצים באמת להתחיל להתעסק בזה, נצטרך להחליף אותו, וגם יש משהו נורא נחמד, שכמעט אין פומו בציוד הזה, הוא לא משתנה, חבלים לא משתנים, גרזנים לא משתנים, באמת, זה מתכת, זה מאוד low-tech כל הסיפור הזה. יש פה ושם יציאות חדשות, זה יותר קל, זה יותר רחב, ברור, אבל בפועל, 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 אני מוצא את עצמי, חוץ מציוד מתקלה, נגיד מגלשי סקי, זה כמעט ציוד מתקלה, אפשר לקרוא לזה, הם נשברים ונסרטים ומאבדים את הזוויות שלהם, אבל חוץ מזה, אני לא מוצא את עצמי מחליף ציוד, כמעט ולא. ושוב, תזכרו את מה שדיברנו הרבה בפרקים האחרונים, הציוד הוא מאוד ורסטילי, אפשר עם אותו ציוד לעשות המון דברים, אז בכלל, לא צריך... ההשקעה הראשונית כמו בכל דבר היא קצת גבוהה, אבל לא צריך להחליף כל הזמן, בניגוד ל, לא יודע, מכוניות מרוץ. צריך להחליף אותם די הרבה נראה לי.
תוך כדי שאתה מדבר, מאחר והגענו לפינת הציטוט, עשיתי אלכס אונלד קוואטס, זריז. אני לא יודע אם הכנת ציטוט, יש לך?
שלך.
רוצה שאני. אז בוא, אני אביא לך ציטוט של אלכס אונלד, חברנו. הוא אומר ככה, No matter the risk we take, we always consider the end to be soon. Even though in life, more than anything else, quality should be more important than quantity.
זה היה נראה לי שלושה ציטוטים במשפט אחד. כותב ענק הוא לא, אני מאמין, אבל הוא מטפס ענק, זה בטוח. יפה, נראה לי סיימנו, לא? חצי שעה פרק, סוף סוף, הצלחנו איך לעמוד בזמנים.
כן.
איכשהו.
לאט לאט, נצמצם אותם. סתם. כל הכבוד נסים, תודה רבה על פרק ורטיקלי ומעניין.
אנחנו היינו פודקאסט המעיין, יש לנו רשתות חברתיות, יש לנו לינקדין, קטע חדש, עומר מאוד מתחזק אותו. יש לנו אינסטגרם, קבוצות פייסבוק גם כן. יש לנו רשימת דיוור, תצטרפו לרשימת הדיוור באתר שלנו, חפשו פשוט קבוצת המעיין בגוגל. יש לנו עוד שני מקומות אחרונים בטרק האחרון שלנו בספטמבר להשנה. אנחנו מזמינים אתכם לתפוס אותם, ואם שמעתם את הפרק הזה באיחור, אז יכול להיות שהם כבר לא שם. אבל תמיד יש את שנה הבאה. תודה רבה, עומר.
תודה רבה לכם, תודה רבה, יזהר. נראה בפרק הבא.